Tattoo war. Das ist
Tattoo.
האמת שאתמול התיישבתי להתמונן קצת על פורים להכין חג גדול מאוד, אז צריך לבחור על מה מתמקדים. אז רשמתי לי פה כמה דברים, אחרי זה מצאתי שיעור משיעור א' של הרב בלייכר. והייתי שאפילו הרב בלייכר, אפילו, ברור, יש פה גם שיעור של הרב אליש מצאתי, לא את החוברת. זה היה סדרת שיעורים, להקיף פורים בחג אחד, בכלל, בשיעור אחד, בטח בחברון, שיש לנו מעלה מיוחדת, שאנחנו זוכים לחגוג יומיים, מכירים? שנה זה מוזר, יש שבת חופשית אחרי זה, שנקרא, שבת סגורה.
זורקים
אותם
בירושלים.
מה? תסתדרו לבד. כן, לא צריך לעשות פה קבלת שבת עם חצי כוח ועם הרבה אדרנלין. אז כן, חשבתי להתבונן משהו אחד, קשור קצת למה שאנחנו משתדלים לעשות גם ביחד בעיצומו של יום. אנחנו יודעים שיש כמה מצוות בפורים, להתבונן אולי יותר באחת מהם, אבל הייתי בשבת ישוב, כל המצוות זה במם, מכירים? נכון, יש מחצית השקל, אז יש משתה ושמחה, משלוח מנות, מגילה, כתובת העליונים. המשתה ושמחה זה לכאורה מפורש במגילה. מה העניין של המשתה והשמחה? זה תכף נראה, אבל כדי להסביר את זה נחזור על דברים שאנחנו אומרים תמיד בכל חג. אמרתי את זה גם ביום חמישי כשנפגשנו אצלי בבית. כל חג שמגיע יש אמירה כזאת שאומרת שכל חג הוא כמו כל חג הוא כמו אדמו"ר. מה זה כמו אדמו"ר? אדמו"ר שמגיע, אף אחד לא אומר אני לא חסיד שלו, עזוב, לא קריטי, נכון? כשאדמו"ר מגיע לעיר, אז הבלטות קמות ורצות לקבל את פניו. זה לא רק מי שבדיוק לומד בקו שלו, אני יודע. נכון? כולנו שותפים לדבר הזה. אבל בכל חג שמגיע, באמת יש סגולה מיוחדת להיפגש דווקא עם החג הזה, בצורה שהיא מאוד מאוד מיוחדת, עד כדי כך שכל התורה כולה תלויה בחג הזה, ככה זה נראה. זה נכון תמיד, אבל צריך להסביר למה זה ככה. נחזור קצת כמו שאנחנו משתדלים תמיד לראות את המבט הכולל על כל ההתבוננות על קדושת הזמן שאנחנו ניגשים אליה, ומתוך כך אולי דווקא בפורים, שלא במקרה היום אנחנו לפני פורים, אז בפורים יש באמת סגולה מיוחדת לראות אפילו יותר, אולי זה יותר רק מתוך שעכשיו פורים גם, עוד שנייה, להיפגש יותר עם מדרגת היום. ועשינו הקדמה להקדמה רק כדי שלא תודה, רק שאני לא ארוס את זה בטעות ככה. תודה. אז מה אנחנו מתבוננים על הזמנים בדרך כלל? כשאנחנו ניגשים לכל חג וחג, אנחנו צריכים לדעת שכל חג, כמו שהרבה פעמים אנחנו מזכירים, הוא לא אירוע היסטורי שאנחנו חוגגים שקרה ושגילינו בו איזה פלא גדול. זה לא רק סעודת הודיה, נכון? יהודי שנעשה לו נס, אז יש ברכות לברך שעשה לו נס במקום הזה, ויש לו אחרי זה כל שנה כל המשפחה מתקבצת, אבל אחרי 30 שנה הוא פחות חוגג כבר את הנס הזה עם כל המשפחה. הוא מציין את זה כי הוא כל כולו נמצא שם, אבל מי שלא נמצא שם והילדים שלו לא מחויבים לעשות את המצווה הזאת, והסעודות שאנחנו עושים בחגים זה ודאי לא רק מהבחינה הזאת, למרות שגם בזה יש דברים. אנחנו יודעים, הייתה גזירת כליה, מי שמסתכל בחג פורים יראה שזה לא באמת כל כך מדויק. אנחנו מאוד חוגגים את הטראומה הלאומית ואת הנס הגדול כמו שבאמת היה, אבל לא בטוח שזה כל כך היה ברור לאותו דור דווקא. לא כולם שם הרגישו את הנס הגדול, לא כולם בכלל ידעו שהנס, למרות שטוב, צריך להם איזה קצת בפשט. המלבים על הפרשה, על המגילה, חוקר בעריכות להסביר שזה נס שאולי אפילו הם לא ידעו שהיה. יש כאלה כמו עם האמורי, כמו כל מיני ניסים שאנחנו בדיעבד חז"ל מגלים לנו שזה מגילה, שמי שלומד אותה זה אפילו לא ניסטר, זה היה יותר מניסטר, שאולי זה קשור קצת למדרגת הסוד הפנימי שאנחנו תכף נדבר עליה. אבל בכל חג שאנחנו ניגשים אליו, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נפגשים עם מדרגה פנימית של התגדלות בקומה הישראלית. זה לא אותו עם ישראל הולך ופתאום פוגש איזה אמן וכמעט מת, ואז הוא לא מת ואחרי אנחנו חוגגים את זה. וזה אפילו לא שבזכות מה שאמן חולל והחשברוש וכל המגילה מספרת לנו, אז עם ישראל בנה קומה חדשה, אלא צריך לדעת שהאמת היא שזה בדיוק הפוך. וכדי להתבונן בזה בפורים, אנחנו אפשר להתבונן בזה דרך מדרגת המלחמה באמלק, שאנחנו זוכים לפעם ב... היום אין כל כך אמלק בפועל, יש אמלק רוחני, אבל צריך לדעת שאמלק לא כל יום בא לביקור, ובמקרה בשנה הזאת הוא הגיע, ובמקרה שנה אחרת הוא הגיע, וכשהוא הגיע צריך להתמודד איתו, ואחרי שמתמודדים אותו מתבררים דברים נפלאים, אלא בדיוק הפוך. הדברים מתחילים מתוך האומה הישראלית. עם ישראל כשהוא נולד, כשהוא מתקדם, כשקומה חדשה הולכת ונוצרת מבחינת ההתפתחות שלו, כמו ילד שנולד, אחרי זה כל שנה שעוברת, זה לא בדיוק שהשתנה משהו, אבל לפעמים יש מצבים כאלה, כמו בר מצווה למשל, שילד שעובר בר מצווה, אז הוא לא גדל ביום, הוא גדל ביום, אבל בעצם כל המהות שלו עכשיו הפכה להיות משהו אחר לגמרי. לכן מתוך כך הוא מחויב כבר בדברים, מצוות וכו' וכו'. אז אותו דבר בחגים, צריך לדעת שבעצם יש פה מדרגה פנימית, המדרגה הפנימית הזאת היא מחוללת את כל המאורעות, וכנגדה יש מציאות שמזהה את הדבר הזה וקוראים לה המולק, המלק. המלק זה מציאות שהיא לא מגיעה מתי שנוח לה, היא מגיעה מתוך מה שאנחנו כביכול מתעוררים, אולי אפילו אפשר להגיד מתעוררים אליה. זאת אומרת שהמלאק לא קפה עלינו ובכל זאת יצא מזה בסדר, זה קשור אפילו לנפקמין להיום. צריך לדעת גם במבט ההיסטורי הפשוט שלנו, מלחמת ששת הימים, כן, הרבה פעמים זה נראה זה מלחמת אין ברירה ונכפתה עלינו, אבל בדיעבד יצא טוב. לא בטוח שיצא כל כך הרבה טוב ברמה האישית לכל אחד, כי יש הרבה 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 צער וכאב, אבל מי שמתבונן במבט הרחב אומר ברוך השם, בדיעבד ברוך השם שהיה. צריך לדעת שזה לא נכון, צריך לדעת שזה בדיוק כפוך. מתוך מה שעם ישראל מתקדם מבחינה פנימית, מבחינה רוחנית, והוא משתייך למקומות שהוא עכשיו שייך יותר למרחבי ארץ הקודש, והוא יותר מסוגל להופיע את עוצמת החיים הזאת, ממילא יש תביעה כזאת, והיא מתגלגלת דרך המציאות שלא מודעת לדבר הזה. זה לא שקם איזה מלך ערבי ומחליט להילחם באומה הישראלית בגלל שהוא רוצה שהיא תתגדל, כן? מדובר פה על אינסטינקטים מאוד מאוד פנימיים של... שר של אומה, של מציאות שהיא לא רק ברמת המודעות של מנהיגים כאלה ואחרים, אבל היא תמיד מתחילה מבפנים. ולכן כשאנחנו נפגשים כל חג, אנחנו צריכים להתבונן עליו בשני היבטים בבחינה הזאת. אחד, לדעת מה גדל, מה שורש היום הזה. כדי להתבונן בזה צריך להתבונן מה קרה ביום הזה. וחזל גם, התורה הרבה פעמים, תלוי חגים והעולם, חגים לא רעידה, עוזרים לנו להיפגש עם החג הזה על ידי המצוות. גם המצוות שאנחנו עושים, אותו דבר ראש השנה, יום כיפור, כל חג, כל יום. המצוות אמורות לעזור לנו לחשוף ולהיפגש ולבנות בנו יותר ויותר ויותר שייכות למדרגה של היום הזה. זה קשור לימי החול, קשור לימי הקודש וקשור למועדים. יש חג אחד שעליו חזל מגלים לנו שגם לעתיד לבוא לא יתבטל, זה פורים. כתוב שכל המועדים חגים בתים בטלים לעתיד לבוא חוץ מפורים. אם היו שואלים פה כל אחד אחר איזה חג הוא לא מוכן לוותר עליו, אולי פורים זה הראשון שאנשים היו מוכנים מבחינה אישית לוותר עליו, אבל חז"ל אומרים לנו שפורים זה, כן, לא יום כיפור, נכון? הרב אלי מביא בחוברת לו, נכון, יש שם על רב לייבל איגר שם ביום כיפור שהם מחכים לרבה, מה היו שרים? יש שם סיפור, הרב אליה מעריך את זה חצי שעה לספר את הסיפור הזה, ככה יהיה להבין את זה. היו שרים שושני נסיינקב, שושנת יעקב, ביום כיפור. כמו שחזל דורשים שיום כיפור זה יום שהוא כמעט פורים. גם הוא בטל עתיד לבוא. שזה פלא גדול, נכון?
יום כיפור בטל עתיד לבוא?
כל החגים בטלים לעתיד לבוא.
אבל איך? אבל לא, ברור דורית, לא?
מיסטר, מה זה אומר חגים בטלים? אנחנו לא מבינים. בטלים, נגיד רק במובן הפשוט לא מה שאמרנו, אולי זה כן מובן קצת. מכיוון שהחגים הם עוזרים לנו להיפגש כל שנה עם מדרגת היום, לא שהייתה, אלא עכשיו. כל שנה בנויה בעצם מעוד קומה, מעוד שלב רוחני. זה כמו אתה מטפס באיזה ספירלה, כל שנה אתה עושה כפה ואתה מגיע לאותה נקודה, אבל אתה במקום אחר לגמרי. לעתיד לבוא, נגיע למצב כל כך שלם, קצת כמו שכתוב על יציאת מצרים ותלה, לעתיד לבוא, צריכו להזכיר או לא צריכו להזכיר, זה לא השאלה אם יהיה מצווה כזאת להגיד את הטקסט של יציאת מצרים על הבדים האלה, עשינו שם. נכון? זה לא מצווה, אלא הפוך. השאלה היא, האם אנחנו צריכים להתאמץ, לחשוף בנו מדרגה על גבי מדרגה של עניינו של יום? ויש מצבים שאנחנו נגיע למציאות שהיא כל כך חיה, כל כך עוצמתית, כל כך ברורה, כל כך עצם החיים, לא נצטרך לחגוג את זה באופן פרטני, ביום מיוחד, שהוא שם עוזר לנו להיפגש איתו, אלא בעצם אנחנו נהיה כאלה בטבענו, חוץ מיום אחד.
לא אומרים שפסח לעתיד לבוא לא אמרו אותו, לא בגלל שזה פשוט בגלל
שלא...
אולי יותר ניסים ממה שהיה בפסח?
אני חושב שזה קשור גם לזה, זה מה שאמרנו. מה זה ניסים? מתוך מה הניסים מגיעים? מתוך זה שאנחנו משתייכים למציאות יותר עליונה, המציאות לא עומדת בפנינו. הניסים הם לא משהו חיצוני מלאכותי שמישהו מזיז בשבילנו פה או קר הרים כדי שנוכל ללכת בסבבה, נכון? הניסים זה בעצם גילוי הרצון הפנימי שכל העולמיות כולה כולל החומר שלה. כולל זה אולי עניינו של היום גם שאנחנו תכף נראה. מרימה אותנו למדרגה כזאת ששום דבר לא יכול לחסום את זה, לא בגלל שאנחנו יותר חזקים, אלא בגלל שאנחנו מגלים גם את השורש שלו. וזה יסוד המלחמה בעמלק, שאנחנו אולי קצת נתבונן בזה גם ביחס לפורים. אבל צריך לדעת שזה נכון כל יום, רק אנחנו לא תמיד מתבוננים בזה מספיק טוב. צריך לדעת שכל מצווה שאנחנו עושים היא כזאת. המצווה, כמו שאנחנו מזכירים, אנחנו בשיעור מוסר אביך בדרך כלל עומדים בבוקר הזה. המצווה, הזכרנו הרבה פעמים, היא לא באה לעשות משהו טוב, אלא בגלל שאנחנו שייכים לטוב, אז אנחנו עושים מעשה שדרכו אנחנו יותר ויותר ויותר מגלים את הטוב שבעצמנו. ולכן עיקר הפעולה שאנחנו עושים, נכון, הרבה פעמים אנשים, אנחנו הזכרנו את זה במוסר אביך, כשבן אדם עושה מצווה, הוא נורא נורא מתרשם מזה שהוא עשה חסד, אז הוא מבסוט של מישהו טוב. וצריך לדעת שעיקר הפעולה זה לא בגלל מה שהוא עשה, אין מצווה. לעשות טוב במציאות, כי אז הטוב הוא חסר משמעות רק. יש קומה יותר עליונה להבין שבעצם כשאדם עושה מצווה, אז הוא בעצם, הוא נהיה יותר ויותר ויותר מה שהוא היה שייך אליו גם לפני המצווה, והמצוות עוזרות לו לעשות את זה למייס. לכן לעתיד לבוא לא צריך לאלץ, כביכול להתאמץ ולילד את המציאות קדימה, כי היא כבר תהיה חיה. לעניין הפורים עצמו, זה נכון תמיד, בסדר? זה כמו אדמו"ר. כל חג וחג צריך להתבונן בעניינו המיוחד, וכל חג לא דומה לחג אחר. פורים אנחנו יודעים שיש עליו כמה פלאים מאוד 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 גדולים, עד כדי כך שאנחנו יודעים שהמגילה, חז"ל מאוד מאוד התאמצו להסביר אותה, שמרוח הקודש נאמרה, ויצאו לראיות, נכון? יש לזה כמה סימוכים, שכתוב ויאמר רמב"ן בליבו.
חידוש הרבה.
מה? כן, אז חז"ל דורשים, איפה ידעו את זה? ברוח הקודש נאמרה... אבל רוח הקודש זה מדרגה שאנחנו בדרך כלל מאוד מאוד, איך נאמר, מפרגנים לה, נכון? אומרים לך זה ברוח הקודש, אתה אומר, או, זה רציני. החז"ל, כדי לקבוט המגילה, שמה שאסתר כותבת, כתבוני לדורות, זה לא עבר בגלל רוח הקודש. זה לא בא לבית עזרא שאמרו, כתבוני לדורות, ברור, רוח הקודש, מי לא יכתוב אותה לדורות? אנחנו יודעים שהמדרגה של מגילת אסתר היא מדרגה מאוד 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 עליונה, למרות שהיא לכאורה איגרת. איגרת זה משהו שהוא מאוד מאוד נגלה. מאוד מאוד פשוט, אפילו חז"ל אומרים לנו שם השם לא מופיע במגילה, נכון? הרוח הקודש לכאורה התאמצה להתחבא פה לא רע, מביאה פה המון המון מקרים שהם לא קשורים כל כך, והמון המון דברים שבניגלה הם אפילו לא כל כך סימפטיים, חלקם אתה גם לא מבין למה מביאים אותם, ומיותר כזה, וזה הכל אינטריגות ובלגן ועיתונות זה נראה. נכון, הרב אלי גם היה מזכיר תמיד שזה היה נראה כמו הוליווד. כן, כן, תסריט טוב ל... לא יודע למה. הוא לא התכוון לעודד אף אחד לעשות מזה סרט, נראה לי. הכוונה הייתה, צריך לשים את הדברים על השולחן, המגילה הזאת היא מאוד מאוד תמועה. הרמב"ם אומר שהיא צריכה סרטוט והקפדות כמו ספר תורה, נכון? שזה פלא גדול, למה?
כתוב במגילה, לא?
נכון. כדי להכניס את זה פנימה, הגמרא, חז"ל, דנו הרבה מאוד, ובסוף הכניסו את המגילה הזאת לכתבי הקודש, ויש לה מדרגה מאוד מאוד מיוחדת. אבל השאלה היא למה. עוד משהו שאנחנו מכירים, כתוב והיה השם לשם, חז"ל דורשים, מה זה המציאות העליונה הזאת שהקדוש ברוך הוא זה לא רק משהו בין אסתר אלא זה שם שכולם יודעים לקרוא אותו? זה מגילת אסתר, זה פורים. זאת אומרת, הפוך על הפוך, דווקא המגילה הזאת שהיא כל כולה לכאורה מוחצנת, זה עסוקה ברבדים החיצוניים של החיים, דווקא המגילה הזאת, חז"ל מייחסים לה מדרגה מאוד מאוד פנימית ומאוד מאוד מפגישים אותנו עם מה שלכאורה לא כתוב בתוכה. הדבר האחרון בתוך הדבר הזה זה מה שהזכרתי פה קודם, והימים האלו נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה וכו' וכו', שלא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. יש פה כמה גדרות שצריך להתבונן בהם ממש ברמת הפשט, לא נצליח לרדת עכשיו לכל הרזולוציות, אבל יש פה דברים שאחורה אנחנו עושים את הפשט. כתוב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. וצריך להתבונן באמת מה עניין פורים. פורים יש לו כמה ממדים שחשבתי להתבונן בהם, שוב יש פה באמת הרבה מאוד, אבל הימים האלה נזכרים וכו' לעשות אותם ימי משתה ושמחה. חשבתי להתבונן אולי דווקא דרך הדבר הזה, מה הכוונה ימי משתה ושמחה. חז"ל מגלים לנו שימי משתה, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, פורים לא יכול להיות בשבת, נכון? פשוט הפשוט לא יכול להיות בשבת, אנחנו היינו אומרים שזה בגלל ששבת, מה זאת אומרת? שבת לא עושים כזה דברים.
מה הבעיה?
מה?
למה בין שמחה ושמחה?
כתוב, חז"ל לומדים שלא לעשות בשבת, למה אתם חושבים?
למה בין שמחה ושמחה?
למה בין שמחה ושמחה? או?
למה משתגעים בשבת?
למה לא?
למה לא?
כי זה זילות,
שיגידו לא להשתגע בשבת.
אז אי אפשר לעשות, נכון? אי אפשר לעשות פורים בלי להשתכר.
מה עשו להשתכר בשבת?
אתה אומר יש בעיה טכנית, אי אפשר להשתכר בשבת?
עשו להשתכר בשבת.
דחו, מה?
עשו להשתכר בשבת?
לא יודע, עשו להשתכר פעם. רק בפורים, זה בדיוק השאלה. למה לא בשבת? חז"ל דורשים לימוד מעניין. כתוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה. מה הכוונה לעשות אותם? חוץ משבת, שבת לא צריך לעשות אותה, היא כבר ימי קודש, לא צריך להפוך אותה להיות מה שהיא כבר. זה הלימוד של חז"ל, דבר מעניין. זאת אומרת שעיקר הנקודה, אנחנו רגילים לעשות את ימי משתה ושמחה, הכוונה ימים רגילים, תעשה בהם משתה ושמחה. מה הכוונה לעשות אותם ימי משתה ושמחה? רואים שצריך לקחת דווקא משהו שהוא לא, ולהפוך אותו להיות במדרגה של תורה שבכתב, כמו שאומרים על המגילה, חז"ל מגלים לנו, מדרגה שיש לה, זה לא תורה שבעל פה, תורה שבכתב. זאת אומרת שאנחנו, עניינו של היום, אפשר אולי להגיד, זה לקחת את המציאות הכי רחוקה, ולהפוך אותה להיות בבת אחת. אנחנו מאוד מאוד לא רגילים הדבר הזה. פורים הוא אנטיתזה לכל שווה חברון, לא יודע, לכל התורה הגואלת, לכל הקימה קימה, לכל, לא אנטיתזה באמת, כן? הכוונה שבפורים יש מהלך שהוא מהלך סודי, מהלך פנימי. אנחנו רגילים, נכון? בישיבה הרבה פעמים אומרים, מה? חסידי? כן? אפשר להגיד, כולנו חסידים ביום הזה. אבל אנחנו מאוד מאוד, לא אגיד סולדים מהדבר הזה, אבל אנחנו משתדלים ללמוד בדרך כלל על ערך מעלת הכמעה כמעה. למה אנחנו לומדים בדרך כלל על הדבר הזה? כי כדי לבנות דברים באמת, צריך לבנות אותם מבפנים החוצה, נכון? זאת אומרת, ככל שאדם יותר ויותר ויותר בעדינות משתייך לעולם יותר גבוה, ממילא הוא הופך להיות יותר ויותר ויותר גם כזה למעשה. אבל זה דברים שהם מאוד מאוד עדינים, חייבים לבוא מבפנים. כמו להצמיח כל דבר, את צמח דוד עבדך מירת הצמיח, אנחנו יודעים שכדי להצמיח דברים צריך להזין אותם לפי מה שמתאים להם כרגע. ילד קטן, אתה לא יכול להפיל עליו שיוכל את כל מה שאתה חושב שמזין אותו ושיגדל יותר מהר, אתה צריך לאט לאט לתת לו במינונים שלו, בקצב שלו, וגם אם הוא לא רוצה, למרות שהוא כן רוצה, אבל הוא עכשיו צועק, אתה צריך להתחשב בזה. אתה צריך לבוא ולתת למציאות את מה שמתאים לה כרגע, מתוך מה שאתה יודע שהיא אמורה לגדול אליו. זה נקרא כמעט כמעט בדרך כלל. בפורים, אנחנו בבת אחת מדלגים. זה נקרא סוד. סוד זה משהו שאנחנו לא רק לא יודעים, אלא יש פה משהו שהוא, אולי אפילו אפשר להגיד, אי אפשר לדעת אותו. כרגע. זה כמו לבוא, נגיד, משל קצת נמוך. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נגיד, זה כמו ילד קטן. אתה מנסה לגדל אותו. אתה מנסה להסביר לו. נכון? אתה תופס אותו, אתה אומר לו, אתה הורס את החיים שלך. אתה לא מבין מה אתה עושה. ילד בן 12, הוא בטוח שהוא, לא יודע. אתה אומר לו, אתה ואתה, נכון? שמוסים כאלה בדרך כלל? מה אתם אומרים? מאוד מקשיבים להם, נכון? זה מאוד עוזר. זה הדבר הכי בונה באותו רגע יותר מהכל. זה לא... לפעמים כן, צריך לדעת להגיד, צריך... בסדר, ברור, אבל לפעמים מצבים כאלה זה לא עוזר, למה לא? כי לשמוע מבחוץ זה לא כמו להיות מבפנים. כדי שבן אדם יוכל לקבל אותך, נכון, מצוות הוכחה, עוד כל מיני דברים שאנחנו פוגשים, צריך לבוא לדברים ולהסתכל עליהם מתוכם. בפורים יש משהו שהוא יותר בפנים ממה שאתה אפילו מודע אליו. הוא יכול לקחת אותך, להיכנס פנימה, לתפוס את שורש האישיות שלך, ובבת אחת לחשוף אותה כלפי חוץ. זה משהו שאנחנו מאוד מאוד מפחדים ממנו בדרך כלל. כי ככל שבן אדם הולך יותר בפנים, יש עוד דברים בחיים חוץ ממה שהשכל מאפשר לו לשלוט. נכון? ככל שבן אדם יש לו רבדים במציאות שהיא יותר ויותר בתוך התת מודע שלו, בתוך עומק האישיות שלו, דברים שהוא משתלט עליהם בדרך כלל. יכול להיות אפילו יצרים, יכול להיות אפילו כל מיני רצונות מאוד מאוד שליליים, מאוד מאוד מסוכנים, באמת, ולתת להם דרור. לכן בדרך כלל שתייה בעם ישראל, אנחנו יודעים, התורה אומרת לנו לשתות זה בעיה רצינית. נכון? אפילו בפסח יש בעיה, איך שותים, מה שותים, כי אנשים שותים ארבע כוסות משותי יין יין, ולא רגיל לשתות, אף מת, לא יודע, נעלם. לא בטוח שהוא מגיע לאחד גדיה. אבל אנחנו יודעים שהסיבה המרכזית לזה, כי מי ששותה זה משחרר לו בהרבה בחינות את היכולת לשלוט על המציאות, נכון? זה יין ישמח לבב אנוש, למה הוא משמח כל כך? כי הוא מרים אותך למקום שהדעת לא משתלטת עליך. השכל הוא אצלנו אדון המציאות. אנחנו בונים תורה בשכל. שכל זה הכלי המרכזי שלנו לבנות על ידו את כל גובה האישיות. ולשתות, פירושו של דבר, לתת מקום למציאות לעקוף את השכל. זה להעצים את המציאות כמו שהיא כרגע, ולא כמו שהשכל מנסה להפוך אותה להיות למה שהיא אמורה להיות. בפורים יש מדרגה של יום. כמו שהרב מבאר באגרת הפורים, שנכנס יין יצא סוד, זה מדרגה כזאת שאנחנו שותים עד דלא ידע. עד דלא ידע זה לא הכוונה רק כמה אתה הפוך, אלא זה מדרגה שהיא לא רק, כמו שהרב מסביר גם בעוד דעתי על עד דלא ידע, זה לא רק מה לא, זה הגדרה חיובית עד דלא ידע. נכון, בדרך כלל אומרים עד דלא ידע הכוונה, עושים לך מבחן, אתה יודע או לא יודע, אני שואל אותך ברוך מרדכי, לא, אתה לא יודע מה רוצים לך. זה לא מבחן טכני כמה אתה דפקת את הראש, אלא עד דלא ידע פירושו של דבר שהדעת מפריעה לך. כמה שפחות דעת ביום הזה, זה עיצומו של יום. כמובן שיש בזה תנאים. זאת אומרת שמי שעושה את זה מתוך מדרגת שמחת הפורים, אז יש לו מסוגלות להיפגש באמת, והדעת היא עלולה להפריע לו. מי שהוא לא במדרגת שמחת הפורים, שזה מדרגה גבוהה מאוד, נגיד ככה, אז צריך לבדוק מה הוא עושה למה יעשה. אנחנו לא יודעים עכשיו, אני לא מעודד פה שום דבר מבחינה מעשית. יש פה עוד כמה שיקולים שצריכים לעשות. לא על זה רציתי לדבר. הנקודה שאנחנו מדברים עליה פה, זה אולי קשור בכלל לכל מדרגות הנס. אנחנו צריכים לדעת שהשכל שלנו בפורים הוא המשקולת שמושכת אותנו כלפי מטה. מה שכל השנה השכל שלנו עסוק בלהפגיש אותנו עם המציאות היותר עליונה, יותר נשגבה, יותר מרוממת, שאנחנו לא צריכים לפגוש אותה בתוך החיים. בפורים, וזה מופיע בפשט של המגילה, אנחנו נפגשים עם החיים לכאורה בשיא שפלותם, אבל אנחנו מתרוממים על ידי החיים עצמם למדרגות הכי עליונות. הפוך מכל השנה. לכן לעתיד לבוא, זה מה שהולך להישאר. לא נצטרך להילחם עם החיים, לרומם אותם על ידי כוח השכל שהוא שולט בהם, אלא אנחנו נהיה במדרגה טבעית, חיים כל כך פנימיים, כל כך מוחלטים, שהשכל יהיה אולי עוד צד בחיים, אבל הוא יהיה שווה בין שווים. הוא לא יהיה המנהיג, הכובש, שמיישר את הדרך לפני המחנה, אלא זה יהיה משהו אחר. גם שאנחנו קשה מאוד להבין מה זה, אבל כל אחד יכול גם לתרגל לעצמו כרגע איפה הוא נמצא, ולהבין כמה המלחמה שלנו היא מלחמה קשה יום יום. המלחמה הזאת זה המלחמה עם עמלק בשורשיותה. מה אנחנו רואים במגילה? המגילה שלנו לכאורה מתנהלת כמה ימים כל הסיפור של הנס הגדול? לא הרבה, ארבעה ימים. שלושה ימים? ארבעה ימים. צריך לעשות את הספירה פה טוב. זאת אומרת, מהיום שנגזרה כליה, צ'יק צ'ק, נגמר הכל. ארבעה ימים. ובארבעה ימים האלה לכאורה דרמה רצינית, נכון? כולם הולכים למות. באמת הולכים למות. המלבים, מובא על המגילה, מסביר, שהאיגרת, האיגרות שהוא שלח, החשברוש שחתום את אמת המלך, שהמן הרשע שלח לכל המדינות, לא היה כתוב בהם להרוג את היהודים. למרות שכתוב לכאורה, זה מדויק פה בפשט, לכאורה בדבריו, שהוא לא שלח, הוא חשב, כל הזמן מדגישים, אשר חשב מחשבתו, אשר חשב על היהודים, נכון? המן הרשע, הוא שלח איגרות. כתוב שהוא שלח רק למלכים עצמם, לראשי הצבא שם, לחבר'ה שקרובים אליו, הוא שלח להם מה באמת הכוונה. אבל מה היה כתוב באיגרת אומר המלבים? כתוב שבתדבב הולך להיות בלגן. מה? לא אומרים? לא כתוב יהודים, לא כתוב, לא כמו שאנחנו רגילים מהגננת בגן, וגם לא משאר הפרשנים. נכון? אנחנו רגילים שכולם היו שק ואפר, בלגן, כולם הולכים למות, הכל מאוד מוחשי, גזירת כליה מוחלטת. אבל המלבים גורס אחרת. הוא אומר שבעצם האיגרות היו איגרות שהן מאוד מאוד, כן, הרבה פעמים היום במציאות אנחנו פוגשים דברים, לא המולק, אבל דברים מורכבים, נכון? אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם, זה נראה, תמיד יש איזה קול קטן שאומר, עזוב, לא צריך לצאת למלחמה, זה לא שעכשיו הולכים הגרמנים על הגדרות, כן? סורים על הגדרות. יש איזונים, אפשר לסבול, זה כן איום קיומי, זה לא איום קיומי. יודעים שגם בזמן המן, המלבים אומר, זה מה שהיה, והכל בארבעה ימים. ואחרי זה התברר בדיעבד כל הדבר הזה. אני חושב שזה מתבטא בשני היבטים. אחד, חז"ל מגלים לנו שמפני מה התחייב אותו הדור כליה, נוכל במונות הלב הרבה, שאכלו בסעודתו של אותו רשע. וכנגד זה אנחנו עושים לכאורה, בדיוק ההפך, משתה ושמחה ויום טוב. מה העניין לעשות בדיוק את אותו דבר? אני חושב שהשיא שמדגיש את הדבר הזה, זה מה שמופיע בסוף. כדי לנצח את המן, לא יצאו בקריאה בשם שמיים, גם, ולא יצאו רק עם צומות ומספד ותפילות ויצא ברק מן השמיים, למרות שעשו, אבל לא יצא ברק מן השמיים. בסוף, 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 כדי שתתברר כל עם זו יצר תליתי לתי ספר, כל קומת בית שני, שהיא גם צריכה עיון מצד עצמה, נכון? זאת הסוגיה פה. חז"ל מגלים לנו שנהנו מסעודתו של אותו רשע ששימש בכלים מכלים שונים, אכל בכלי המקדש אותו רשע בסיום 70 שנה עם כל הספירה שלא הולך לבנות עוד בית שני. זה המלחמה פה, המלחמה היא על בית המקדש, ובית המקדש הולך להיבנות בזכות מה שבסופו של דבר קרה. איך זה הופיע? אסתר, התלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, והיא נכנסת למלך ונשא חן בעיניו. שלקרוא את זה צריך, כולם מבסוטים, יש, הלך לנו, נכון, כאילו, אסתר נכנסת למלך, כולם כוססים ציפורניים, הוא אמור להרוג אותה, זה הנקודה, אנחנו פחדים שהוא הרוג אותה, לא הרג אותה. לא רק שהוא לא הרג אותה, מפה עכשיו מתחיל הכל, והיא עושה משתה ועוד משתה, וכל הנס היה ביין. חז"ל אומרים לנו שבגלל שהנס היה ביין, אנחנו שותים יין. פלא, מעניין. אם היו שואלים אותך איך הנס נעשה, איך ניצחנו את ששת הימים נניח, זה גם נס, נכון? אז מה, צריך לראות באוויר? אנחנו פה מהבני דודים, באזור. מה זה קשור? למה? אנחנו יודעים שכשחזל מגלים לנו משהו כזה, זה אומר שכל מהות היום תמונה בדבר הזה. אבל היין שאסתר שתתה שם, עם המן ועם החשברוש, זה לא היין שעושים שרב צביודה, או לא יודע, שעושים סעודת פורים, אתה נכנס, אתה רואה שזה טיש אצל הרבי. נכון? זה יין כמו שאנחנו לא רוצים כל השנה. נכון? אז למה אנחנו חוגגים את הדבר הזה? מה, יין כנגד יין? משמע שזה היין. כשאסתר נכנסת לחשברוש, זה הדבר הכי שפל בעולם. אסתר לכתחילה, נכון? זה מסירות נפש. חז"ל מגלים לנו שבעצם כשהיא נכנסת אליו עכשיו, עד עכשיו אסתר קרקע, גמרא לומדת את כל דיני אונסים. אונס פטור מן התורה, גמרא דנה ואומרת שאונס פטור מן התורה נלמד באסתר המלכה. אסתר הייתה קרקע אוילם, ככה הגמרא אומרת, ופה לא, פה אסתר יזמה, פה אסתר הלכה לכתחילה ונכנסה. הסברים יפים, אבל זה לא אונס, זה נפקמין על ידין אונסים, אנחנו לא נחשב את זה, אבל בגמרא הגמרא אומרת אונס, יש מדרגות של אונס. בן אדם אומרת, שמע, מה אתה רוצה, לא אכלתי, הייתי חייב פרנסה לילדים, לא אונס. אונס זה פטור שצריך ללמוד, זה לא הסוגיה פה. הוא אומר, כאן יש מדרגה שהיא אחרת, עד עכשיו זה היה אונס גמור, עכשיו אונס ברצון. למשל, הגמרא לומדת, התורה אומרת שהנערה מאורסה, נכון, שתפס אותה, והיא לא צעקה. אם היא כן צעקה ולא היה שם אף אחד, אז הגמרא אומרת תלוי. אחד הדברים שהגמרא לומדת שמה, שוב, זה לא הדרכה מעשית איך להתייחס לנפגעת אונס, כן? החז"ל אומרים לנו שאם היא הלכה למקום מסוכן, זה לא אונס. למרות שהיא לא תכננה את זה. תראי מה? אסתר נכנסת למשתה ושותים יין, ומה אתה חושב שיצא שמה? היא העבירה להם דבר תורה על המגמה הנצחית של, של כנסת ישראל, ואז אחשוורוש אמר, תרגו את המן, או
שהיא... הגמרא אומרת שהיא רצתה בכלל להתאבד.
נכון. מובן גם למה. ואם היא הייתה מתאבדת, האמת שזה צריך להיות גדול בחינה הלכתית, אבל היינו יותר מבינים מאשר מה שהיא עשתה פה. אנחנו פשוט נורא שמחים במה שיצא לעם ישראל, אז אנחנו לא כל כך זוכרים שמדובר פה על אסון גדול. נכון? יש פה אסון חמור מאוד. למה אסתר הולכת לאחשוורוש וכולם מוחאים כפיים? נכון? קוראים את המגילה, צריך לבכות.
מה, היה חייב לאחשוורוש?
מה?
כי זה היה חובה לבוא לאחשוורוש.
מה חובה? כתוב שהיא 30 יום לא נקראתה למלך, ואני לא נקראתי למבוא למלך זה 30 יום, ואז אומרים לה, והוא אומר לה, אל תדבי מנפשך להימלט בית המלך כל יהודי. היא רצתה להינצל, אם היא הולכת אליו, היא מתה. רוב הסיכויים שהיא מתה, נכון? מקריבת עצמה למען עם ישראל, נכון. אז על מה אנחנו שמחים? קודם כל אפשר להגיד שעם ישראל ניצל. זה ודאי בסוף שווה. גם עליה, אומרים, טוב, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, זה גם טוב. אבל זה לא מה שכתוב. מה שכתוב פה זה משתה ויום שמחה, לא על ההשלכות ולא על הבירורים הנפשיים. אסתר, נכון, נגמר נניח, ניצל עם ישראל. יום אחרי זה, מה היא עשתה? נשארה עם בעלה. מי זה בעלה? חשוורוש. והיא אסורה עולמית למרדכי. שלפני זה היא הייתה באונס, היא כן הייתה מותרת. זאת אומרת, יש פה מדרגה שהיא גם ממשיכה הרבה אחרי המגילה. אסתר עשתה מעשה, ניצלנו, ברוך השם. זה היה מהר מאוד, אבל... מה?
זה לא מעשה, זה עשה לעצמה את החיים.
היא עשה לעצמה את החיים. זה ביטוי מעניין. לכאורה זה מה שאנחנו אומרים. ככה, לכאורה, צריך להתבונן לזה. אבל אנחנו לא מדליקים לנר נשמה באותו יום, נכון? אנחנו שמחים, אנחנו זוכרים שאסתר הלך עליה, ואנחנו שמים לה קופת זקה לגמור רבי מאיר בעל הנס, או לשווה חברון, אנחנו שמים קופת זקה לאסתר המלכה. נכון? לא עושים את זה. אנחנו שמחים על מה שאסתר עשה. אני חושב שזה השורש, זמן הקצר שיש עכשיו, חשבתי אולי להסביר את הנקודה הזאת. אני חושב שבפורים, מה שמתגלה זה האמון המוחלט שיש לנו, לעם ישראל, במציאות הכי נמוכה שיש. בחומר הכי, 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 הכי נמוך שיש. זה מציאות שאנחנו לא יכולים להגיד אותה כל השנה. בדרך כלל אנחנו נלחמים מלחמת חורמה בעולם הזה. בכל החשברושיות שיש בעולם הזה. אנחנו יודעים, חז"ל אומרים לנו מי זה החשברוש, הוא היה, זה אפילו לא להגיד, נכון? הוא היה טיפוס, כן? אומרים, מישהו היה טיפוס, לא, הוא לא היה טיפוס, הוא היה תחתית החבית, כן? הוא היה, ככה בחרו את המלך שם. חז"ל אומרים לנו על פרס, מדי, המלך שם זה היה, כמו שכתוב גם על עגלו נראה לי, זה המציאות הכי חומרית שיש. היו בוחרים מלכים לפי מי הכי שמן. ברמה הפיזית, הכי, 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 זה המלך שם. ולאחשוורוש היה באמת תפיסה מאוד מאוד מיוחדת, ומה שאסתר עושה זה בעצם לברר שגם בתוך הדבר הזה יש שכינה לישראל. יש מציאות של ושכנתי בתוך עם ישראל. זה הכוונה ששכינה יורדת לעולם. שכינה מרימה את כל העולם להשתייך אליה. וזה הולך להתברר דרך המגילה שלנו בהקמת בית המקדש השני. שחז"ל מגלה לנו שבית המקדש השני, אנחנו יודעים שהוא לא בדיוק היה כמו בית המקדש הראשון, נגיד ככה, נכון? בית המקדש הראשון היה בניגלה, היה לנו שכינה במוחשות, נכון? כמו וים יש חושך, אז וים יש שכינה. היית הולך ברחוב ורואה, היה גדודים של נביאים, והיה מציאות מאוד מאוד עליונה, שכולם נפגשו איתה בצורה חיה. אבל בבית שני, לכאורה זה היה מאוד מאוד רחוק. חז"ל מגלה לנו שבית שני זה מדרגה שהיא, טוב, היה שם הרבה סיבוכים, באמת זה לא הבשיל להיות מדרגה שלמה, שאנחנו משתדלים לבנות אותה עכשיו בצורה באמת יותר מדורגת. אבל זה כבר נשא בתוכו את כל השייכות שלנו לכל המגמה העתידית של עם ישראל. ולכאורה זה להיות הזוי, זה ללכת בתוך המציאות ולהסתכל על כל מה שיש, ואין לנו כל כך כוח לסמוך בדבר הזה, נכון? מה השכל אומר בימים כאלה? מסתכל על אחשוורוש, השכל אומר, אין לנו מה לעשות. כשאסתר הולכת לאחשוורוש, היא לא רק אומרת שווה לי למסור את הנפש בשביל, למרות שזה המבט הפשוט, היא אומרת בעצם גם אחשוורוש הולך להשתייך למגמה הזאת. ומתוך זה יצא קורש, יצא כל הדבר הזה שקוראים לו בית שני, ומתוך זה אחרי זה זה הקדמה לגלות, וסתר הייתה אור אחרון. אנחנו בפורים חוגגים לא את מה שבסוף ניצלנו בלבד. כי, חזל אומרים לנו, הקטי עבדיך שורו שנה. בפורים אנחנו חוגגים את האמון המוחלט שיש לנו במה שהוא לפני הדעת. מה שהדעת בדרך כלל מנסה לבנות, אבל ביום פורים עצמו היא מפריעה, היא החסם הכי גדול. לכן בפורים צריך להשתלך את המדרגה שהיא כל כך עליונה, שהדעת היא נטל עלינו, היא חוסמת אותנו. בן אדם שהוא יותר מדי מודע, יותר מדי עושה חשבונות, אז ממילא, למה בן אדם הוא כל כך מחזיק, העולם השכלי כל כך תופס אותנו? בגלל שאנחנו יודעים שבלי השכל, העולם הזה מתפרק. אין לנו יכולת להחזיק עמדה, אין לנו יכולת באמת להצליח להתקדם. אבל בפורים לא צריך להתקדם. בפורים אנחנו צריכים לקחת, מה שאמרנו, לקחת יום שהוא יום חול רגיל, לא שבת. לא לקחת קודש ולשמוח בקודש, ולעשות משתה ולעשות שמחה ביום כזה. לקחת יום שהוא לא קודש, ואותו להפוך להיות במדרגה הכי עליונה, מדרגת הסוד. כשאנחנו שותים יין, שוב, צריך לעשות זה מתוך ההשתייכות למדרגה הזאת, מתוך אמון מוחלט, כל אחד בעצמו, וכולנו במציאות, כמו שאסתר, נגיד את זה בצורה קיצונית, זה מאוד מאוד קשה להגיד אפילו את המילים, אסתר מאמינה בחשברושיות אפילו. היא לא מאמינה בו למעשה, כן? תרשה מרושע גם כן. אבל לפחות במגילה, חז"ל מראים לנו שהחשברוש זה המציאות הגולמית, גולם. המן הרשע זה מלחמה אחרת לגמרי. בסוף מי מנצח את המן הרשע? לא עם ישראל. שמנצח את המן הרשע, זה כל המדרגה הפנימית שתורה שבעל פה, שמרדכי מרים באומה ומשייך אותה ללוקיה, מראשי סנהדרין, אבל בסוף מי מנצח אותו? אחשוורוש. אנחנו לא רוצים שהמציאות, אנחנו ננצח את המציאות. זה מדרגה שבדרך כלל אנחנו מסתפקים בה. ופורים אנחנו רוצים שהמציאות תוביל. לא שאנחנו נכבה עליה, לא שאנחנו נרומם אותה על ידי מה שאנחנו נהיה מעליה. רק שזה מעין מדרגת כפיית הר כגיגית. חז"ל מסבירים לנו שזה מדרגת תורה שבכתב במעמד הר סיני שכפה עליהם הר כגיגית. אז רב מסביר שכפה עליהם הר כגיגית זה לא הכוונה שהם היו כפויים, אלא זה רק מצד מדרגת הגוף. אבל בפורים מתגלה שאפילו הגוף הוא שייך לדבר הזה. זה הדור קיבלו בימי אחשוורוש. בימי אחשוורוש זה בגלות, זה בשיא השפלות המוחלטת של הגלות, זה אחרי חורבן הבית. ודווקא שם מתברר שבעצם עם ישראל שייך למגמה כל כך עליונה, שהמציאות תובעת אותה. ולכן כשעם ישראל הולך לברר את הדבר הזה, שנייה לפני, חז"ל אומרים שהיא דומה לאיילת השחר, נכון? שאיילת השחר, שמובא הסבר כזה, שיש שם כמה הסבר, הוא אומר למה? אבל שנייה לפני הזריחה, זה החושך הכי גדול. שם מגיע המלאק. צריך לדעת שהמלאק, אמרנו, הוא לא מגיע, ואז יוצאים דברים נפלאים, כי תמיד אנחנו נצחים. לא תמיד. אלא מגיע המלאק רק כשהוא צריך להגיע. המלאק זה מציאות כזאת שהיא מגיעה בדיוק בשיא החושך. שנייה לפני האור. שיא החושך זה לא רק בגלל שעכשיו נהיה יותר חשוך, נכון? אלא בגלל שעכשיו עוד שנייה יש אור, אז עכשיו החושך הוא הרבה 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 יותר צורם. פה המלאק מגיע להיות או לחדול. פה הוא מגיע להילחם על כל הקופה. על העולם הזה הוא נלחם. אנחנו נלחמים על העולם הזה. לא רק על העולם הבא. אבל זה מדרגה שבדרך כלל אנחנו לא שייכים אליה. בפורים כדי להשתייך אליה, צריך גם להשתייך אליה, על ידי מצוות היום, על ידי העמקה והתכוננות ליום המופלא הזה, וגם בעיצומו של יום צריך לדעת גם להתרומם, לנטרל את כל המחסומים שיש לנו בשגרה. אחד מהם זה השכל. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. השכל, כל אחד יעשה עצמו את הדרכות המעשיות, מה עושים עם הדבר הזה. מה?
זה יקרה ממש
כתוב. שתחתפה הוא שינה. שינה, שעבדכם אני אומר שמי שישן בחברון, דומה למי שלומד תורה בירושלים. נכון? מכירים?
לא.
מי ששם בחברון, נקראו לו מגור
שם. יש איזה מימרה שאמר עזדי חמד פה. אנחנו עזדי חמד, קבור פה. טוב שנזכה לפורים, שמרים אותנו ומרים איתנו את כל החיים, ומתוך זה מקבלים אמון גדול בחיים, וחוזרים יום אחרי פורים להילחם את מלחמתה של תורה בתוך החיים. אנחנו לא באים להגיד שאחרי פורים הכל נשאר באוויר, כן? רק שיקור, רק ציוד הרבה פעמים מובא. נכון? שיקור, העולם דומה עליו כמישור. צריך להיות שיקור כדי לחשוב שהעולם הזה ישר. אבל בפורים יש מסוגלות לראות את הישרות שיש במציאות מצד עצמה. וגם בשביל זה צריך להיות שיקור. כי מי שלא נכנס שיקור לפורים, שוב כל אחד לעניינו. במדרגתו, אבל זה בעיקר מדרגת שמחת הפורים. הפורים מרומם אותם, אנחנו רק עוזרים לו קצת מלמטה. כשם שמצווה, נכון, הנרות עולים אליהם, אז מצווה להביא מן האידיוט, אז אנחנו שותים קצת. אפילו קצת הרבה, כל אחד עניינו. לעזור! להזיז את השכל, שהשכל לא יפריע. טוב, שנזכה בעזרת השם, שיהיה פורים שמח.
שיהיה
בוקר. מה?
יהיה מושא עצור להיות שיקור, צריך להתבסן.
זה מה שאמרנו, אבל אפשר. מה?
סתם להגריג במילים.
אפשר גם להתבשר. כל אחד לעניינו.